הוא נסע לאיטליה, ואיטליה הוא לימד את תורת רבו. ואפילו כתב ספרים בספרדית, כדי להסביר את הקבלה של רבו. וככה זה עבר. מה? זה רבי ישראל סרוג. רבי ישראל סרוג לא כתב בספרדית, אבל הוא היה לו תלמיד בשם רבי אברהם הררה. רבי אברהם הררה כתב ספר לפורטס דל סיאלו, כלומר שער השמיים, שער השמיים. ושם הוא כתב בספרדית הסבר פילוסופי לתורת הארי, והספר הזה הגיע לברוך שפינוזה, וככה נולדה תורתו. נו, בואי כדאי.
אז זה שאחד עושה עבירה, זה אומר שזה כבר מותר לה...
זה כבר הגיע, מה אתה רוצה? זה הטריקים של הרבה מזה.
לא יודע, לא אומר, מה זה...
תורת הארי זה חידוש או שזה...
לא, שזה חידוש.
נביאים לדני...
הנביאים כן ידעו. זה לא מה? ספר אחר. זה כמה ספרים נקראים שער השמיים?
למה גאון לא רצה מגיד בחוץ לארץ? לא יודע. למה גאון לא רצה מגיד בחוץ לארץ?
כי גילויים מהסוג הזה הם ראויים למקום קדוש. ברגע שאתה עושה את זה במקום תמה, אתה מתמה את הקודש, ואז זה בא מעורב בסיגים.
אבל המגיד הוא נשלח משמיים, זאת אומרת זה
רצוי. נשלח משמיים? על הגרא?
כן.
לא, לא דווקא. זה אולי כדי לבחון את הגרא. זה כמו ואתה אני חלי ואחלם, שזה גם כן המבחן למשה. טוב, מה? יש מבעלי התוספות שלנו במגידים, נכון, נכון. מצבים קשים, אפשר לעשות. צרפת, כן. זה ארץ צרה, כמו מצרים. מצרים, צר. צרפת, יום זה. שם אוכלים לחם מאוד צר, בגט, צר, פת. פת. אז הוא משהו לא יותר, וכאשר החכה מהם נבערו עצותם ונולד קיור בגופם וחלף יופיים. אבל פה יש נקודה חשובה שצריך להבליק פה, לעמוד עליה. מה אומר הכוזרי? שבזמן ששכינה שורה היא פועלת כמו רוח חיים בחברה היהודית כולה. זאת אומרת שהחברה היהודית בזמן ששכינה שורה היא גוף אחד גדול. יוצא לפי זה שהפרט בחברה כזאת בטל לעומת הכלל, לעומת דורנו, שכל אחד מכיר את עצמו כפרט. אני פרט, אתה פרט, יש בינינו יחסי גומלין, אבל ראשית כל אתה מכיר את עצמך, אתה כאישיות ואני כאישיות, כך שהיחס בין הפרטים הוא משני לפרטים עצמם, הוא משני לעומת הפרטים עצמם. מה שאין כן מזאת שבית המקדש קיים, קודם כל מודעים לעובדה שיש קולקטיב, מתוך הקולקטיב אני מופיע, אתה מופיע וכו'.
אבל גם היום שאין בית מקדש עדיין יש איזשהו משהו בקולקטיב שכן בטח.
כן, יש, הרוח הקולקטיבית מתחילה לחזור. זה הדבר שמשל גילויי גבורה בצהל. איך יש גילויי גבורה בצהל? בגלל שהחוויה הקולקטיבית חזרה למקום. ומעניין, נעשה מחקר לפני כמה שנים, מחקר גוטמן המפורסם, דיברתי לכם על זה, לא? מחקר גוטמן על האמונות של הציבור היהודי בארץ. מחקר על פי השיטות של סטטיסטיקאי מפורסם גאוני בשם גוטמן, שעל פיו נבנתה השיטה של המדגם המייצג. פעם כדי לעשות סטטיסטיקות היו שואלים מיליוני אנשים, אז לא ידעו מה לעשות עם התוצאות. אחר כך קם היהודי הזה גוטמן אחרי מלחמת העולם השנייה והמציא נוסחאות כדי לקבוע עובדות סטטיסטיות בדיוק מרבים מתוך מה שנקרא מדגם מייצג של האוכלוסייה. קבוצה של עד 2,000 איש זה המקסימום שצריך, לא צריך לתמיד. ועשו מחקר מאוד ממושך על האמונות, עולם האמונות והדת וקיום המצוות של היהודים בארץ, והגיעו למסקנה מפתיע קצת, הם לא ציפו לזה, שהציבור היהודי בארץ איננו דתי ואיננו חילוני, אלא הוא בעיקרו באופן נרחב ביותר מסורתי. כלומר, זה לא נכון שיש ניתוק מוחלט מן הדת או אדיקות בדת, יש איזה משהו כזה, איזה מין דייסה אמצעית כזה. טוב, מזה התחייבו הרבה מאוד מסקנות שאפילו השפיעו על מדיניות הממשלה וכל מיני דברים. וזאת אחת הסיבות למשל שהחליטו להעלות גוי מרוסיה כדי לשנות את המאזן הזה. כן, לשנות לרע. כלומר, קובעי המדיניות היו מודעים לתוצאות המחקר ובין היתר החליטו שצריך לאזן את הנטייה הנאודתית בארץ על ידי שמביאים גורמים כאלה. זה בכלל לא משנה כעת. עכשיו אני פה רוצה להסביר משהו לגבי המחקר הזה. במחקר שאלו בין היתר את האנשים כמה עושים ברית מילה. מראה, אחוז גבוה מאוד עושים ברית מילה. אחוז של מאמינים באלוהים גבוה מאוד. צמים ביום הכיפורים קצת פחות גבוה, אבל יש עדיין. רוב הישראלים צמים ביום הכיפורים. וכן הלאה, שאלו מי שמאמין שעם ישראל הוא עם סגולה, כל מי שאלות אלה, כמה שומרים שבת, זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר נמוך, וכמה מאמינים בחיים אחרי המוות. כאן הגיעו לאחוז הנמוך ביותר. אבל התברר שיש יותר מאמינים בגן עדן מאשר מאמינים בגיהינום, כי הציבור הישראלי הוא אופטימי בכל זאת, בסופו של דבר. אבל באמת האחוז הוא נמוך, נמוך מאוד, לא מגיע ל-20%. אז הדבר הזה אומר שבסופו של דבר אדם מוכן, כן, למסור את הנפש בפעולה צבאית ללא תקוות העולם הבא. מה זה אומר? שהתודעה הקולקטיבית חזרה. היא תופסת את המקום של האמונה הדתית הנוגעת לפרט שהייתה מנת חלקו של היהודי בזמן הגלות. מובן? נו, אז מה? נכון. אבל דע לך שהישראלי מדבר מעט מאוד על מה שהוא מאמין באמת, והרבה מאוד על מה שהוא באמת לא מאמין. וזה מתברר מה הישראלי מאמין, זה בעיתות משבר וכדומה. אז יודעים.
גם הקיבוצים לדוגמה להתחלה
של כל העניין. למשל אני זוכר בזמני הייתה מלחמה נקראת מלחמת המפרץ. זה מפתיע, כל מלחמה יש לה שיר, כן? ירושלים של זהב ומלחמת ששת הימים וכדומה. מלחמת המפרץ, כל הזמן ישמיעו ברדיו שיר המעלות ושוב השם את שיבת ציון היינו ככל זאת. כל הזמן. זה אומר משהו. טוב, אמר החבר בביצוע של רוזנבלט שלנו. כן, טוב. וכאשר החכה מיחידים נראו בכל איש ואיש מהם רושמי התרחקות תורה מעליו, ככה גם רושם התרחקות פתאום של רוח החיים, התרחקות הבא מחמת פחד או דאגה, משנה את הגוף. כן, שערות לבנות למשל, אדם שעבר טראומה הוא נראה אחרת. וכן הדבר בנשים ובקטנים אשר מפאת חולשת רוח החיים שבהם, הם חלשים יותר, נשים וקטנים, יחולו בגופיהם רשמים שחורים וירוקים בעקב הפרשת לילה, והם יחסים רשמים אלה לשדים. ויש אשר מדבר זה ומריאת מתים והרוגים יחולו חוליים קשים בגוף האדם ובנפשו. אם כן, בוודאי שכך מוסברת גם צרת הבגד, זה הבית.
למה הבגד?
זה כשיש השרת שכינה, אז מה שבדרך כלל חל בגוף של האדם אצלנו חל גם בבגדיו ובביתו, כי הבגד שלי זה הגוף שלי גם, זה הגוף הנרחב. גם הבית שלי זה הגוף הנרחב שלי, זה בגד נרחב.
זה אומר שהנפש שלך מתפשטת עד לבית שלך וזה משפט.
כן, נכון.
בקשר למשפט האחרון פה,
כן,
ויש מדבר על זה שהם מראית המתים הרוגים, אז יש דעה ברוחת הציבור שהמצב בארץ הוא קשה ואנשים באים להתנהגים ככה וככה בגלל המלחמות שעברנו,
נו,
ואין להם קרב ופועלים, ובגלל זה מתנהגים יותר גרוע מאשר היינו בגלות.
יותר גרוע.
כי בגלות לא היינו מקרה מוות.
נו, נכון, נו, אבל זה פועל עלינו.
אז אנשים הם פה,
אז זה סנגוריה עלינו.
מלחמה וכל זה, זה לא מתנהגים גרוע.
אז זה סנגוריה עלינו. זה סנגוריה עלינו, מה שאתה אומר. זה נכון. אנחנו מתנהגים גרוע בגלל שעברנו חוויות קשות. מה זה?
לא,
אז יש יופי, ודאי. אני אשר היום חזק מאוד, איזה הייטק יש לנו? הייטק מדיני. זה הגאולה. כשהנזיר בצל היה רואה פס לבן על הכביש, היה כמעט מתעלך מהתפעלות. היה אומר, הגאולה. פס לבן. פס מפריד. לא, יש אומרים שזה דווקא הפס המקוטר, שבאפשר לפה. שנשמע לדעת. בסדר. אז זה לך הסיפור שקרה פעם לאיזה רב שהגיע מחוץ על הארץ לתל אביב, אצל רב אחר. אמר לו, זה נורא מה שאני רואה פה בארץ. אני ראיתי יהודים נוסעים בשבת. אצלי בחוץ לארץ, רק גויים נסעו בשבת. אמר לו הרב, אתה יודע, ארץ ישראל כל כך מקודשת, שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. הכל קדוש. השוב המחלה לשבת עכשיו. טוב, אמר הכוזרי, רואה אני, כי תורתכם כוללת כל דק ונפלא שבחוכמות. דבר אשר אין כמוהו בכל תורה אחרת.
כאן
יש חוכמות שכלולות, משל הצרת, נגע צרת, זה חוכמה דקה ומפוארה. דבר, כל תחום ההלכה הוא מאוד מעניין בתחום הזה. כלומר, רואים שיש פה בהלכות טריפות. אתה רואה שחכמי ישראל היו צריכים להכיר את הממשות של המציאות לעומקה. בעצם כשקוראים את סדר זרעים למשל, אתה רואה שאנשים האלה ידעו חקלאות על בוריה. אתה קורא סדר טהרות, אתה רואה שאנשים ידעו איך מייצרים כלים. אי אפשר היה לפסוק את ההלכות האלה בלי לדעת איך מייצרים כלי. למשל, איך אתה מבין את המשנה? אין פותחין לא את הנר ולא את האלפס ביום טוב. מה זה? מה זה לפתוח את הנר או את האלפס? מה זה אלפס?
זה קדירה.
זה קדירה? לא, זה לא תקדירה. זה קדירה עם מכסה. זה מין מחבת קצת עמוק עם מכסה. עכשיו, ממה היו עשו עם מחבתות פעם? חרס. בוודאי. עכשיו, איך אתה עושה כשאתה ראית איך מייצרים כלי חרס?
כן,
זה מסתובב, נכון? עכשיו, איך אתה עושה כדי שהמכסה יתאים לכלי?
אתה עושה אותו ביחד
וחותך. אתה עושה אותו ביחד וחותך? איך? מתי? עם חוט, ואז מה? אתה עושה אותו ביחד, אתה לוקח חוט, חותך, ואז מניח את זה, שזה חתוך, אבל לפני שאתה מייבש את זה, וקצת חתיכות קטנות של, לא, לא של נייר, של בוץ. של אותו דבר, חייב להיות קטנות כדי שזה יחזיק. אחר כך זה נשרף בתנור, ויש לך אלפס מושלם. אבל עדיין צריך לנתק את החתיכות הקטנות האלה. זה נקרא לפתוח את האלפס. אין פותחים את האלפס ביום טוב, כי זה גמר מלאכתו. בסדר, אז אם אתה לא יודע את הדבר הזה, אתה לא יכול לכתוב את המשנה הזאת. בסדר? הסימן שחכמי ישראל... מה? בין היתר, כן, בסדר. מצאו על מה לשרוך. כן. אבל זאת אומרת שחכמי ישראל הכירו את המציאות. אני אף אחרונה קראתי תשובה של חכם אחד בעניין הג'לטין. התקלבות שלמה אם ג'לטין זה קשר או לא קשר. אז אני חכם הזה ידוע לי, כי בככה הוא אמר לי, שאביו יצא אל בית החרושת וישב עם חימאים כדי לדעת איך מייצרים את הג'לטין. ככה צריך להיות? זה סיפור שלם הג'לטין. טוב להחמיר.
נניח
עצמות
של חיות...
עצמות שעברו כל מיני עיבודים.
חושיות עם נקודות או בלי נקודות?
עצמות של חיות. עצמות של פרות, של חמורים.
כן.
אתה
חושב על זה?
טוב. בחוץ לארץ נהגו שלא לאכול. פה התפלאתי מאוד, בארץ ראיתי שיש מתירים. כתוב, כשר לאוכלי ג'לטין.
ספרדים
אבל לא ספרדים אשכנזים, זה קשור לספרדים אשכנזים.
זה
פי
היתר חתירה.
נו. נו, אז מה? אני יודע שיש מתירים. כן, אבל אתה רואה...
שם הוא כותב, לפי שחרב המקומי. לפי היתר
חתירה. קשה
אם אתה רוצה, אבל
איך לרב המקומי פה יש... טוב. אמר החבר. גדולה מזאת. טוב, פה יש פסקה שאסור ללמד אותה בישיבות, כי בוודאי לא מרבי יהודה הלוי, בוודאי ידי זרים שלטו בו, שלטו בספרו, כי לא יכול להיות שהוא יכתוב דברים כמו שהוא עומד להגיד. הסנהדרין חובה הייתה מוטלת עליהן שלא תחסר להם כל ידיעות, כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיוניות המקובלות. גם שטויות, הם צריכים לדעת הכל הסנהדרין, גם דברים אמיתיים, גם שטויות. כן, בכללם גם כישוף וידיעת כל הלשונות. מה? אז זאת אומרת, יוצאים את החובה. טוב. הייתכן כי ימצאו תמיד בקרב העם 70 זקנים חכמים, כי במות אחד הזקנים היה אחר דומה לו במקומו, אם אין החוכמות נפוצות וקבועות בעם.
הוא אומר שזה תופעה כל חברתית,
ושכולם למדו את החוכמות. שאם לא כן, איך צמחו 70 מסכנים? מה זה מצומצם? איך יכול להיות?
למשל, נגיד אם היה חסר לג'נאיוס, או רב ראשי נגיד, מה, אני משחליף אותו?
כדי שיהיה בטוח הרב ראשי שיחליף אותו, צריך שיהיה ישיבות שייצרו רבנים, לא?
כן, אבל מיעוט.
לא יודע, יש אלפים. כמה משתמטים יש היום? 30,000, משהו כזה, לא? 30,000 משתמטים יש. סימן שיש לך כמות גדולה מאוד של אנשים שלומדים. עכשיו שלא לדבר, שכל זה סובב מסביב, כלומר, זה משפחות כבר. והמשפחות, ובמשפחות האלה יש גם אנשים שהיו רוצים ללמוד בישיבה ולא לומדים, אבל בכל זאת לומדים תורה. זאת אומרת שהתורה נפוצה בה, אם לא, איך תייצר רב ראשי? ראשי לא צומח מן המדבר. אז אותו דבר לגבי 70 זקנים, שכל אחד מהזקנים האלה היה כ10 רבנים ראשיים של היום, אז היה צריך שתהיה חוכמה מרובה מאוד באומה.
כן. מה
סמר קבע? סמר קבע לא כולם ידעו.
לא כולם, כי לא, זה מה שנקרא
לחוק מצומצם, או קבע. נכון, זה מה סמר קבע.
מי שבסנהדרין היה הדברים האלה,
לא לכולם.
זה לא חייב, זה
לא. לא כל...
מקובל כזה, חכם גדול, לא?
שלא. חכם גדול, אבל לא כולם עסקו בזה.
זה לא אחד מהתנאים לסנהדרין קבלה.
לא. ספרי תורה זה מי שראו.
אם
הוא יודע
את כל
השפים,
את כל השפים.
כשפים הוא צריך לדעת? איפה לא אומרים כשפים? זה, אפשר ללמוד, יש ספרים לקישור והכל. זה
צריך
לדעת ספרי תורה? מה? ספרי תורה למה צריך לדעת? ללמוד ספרי תורה
לא
צריך לדעת. כישוף? אז לכם צריך להיות בקי בזה. עכשיו, האם... לא, כישוף זה לא ספרי תורה.
זה
ההפך. לא, איתו אין שום קשר. למדו הכל, לא יודע. מה זה חיצוניים? לא יודע, מי אמר שאז הייתה לך הבחנה כזאת?
אז זה בדיוק השאלה, כאילו, אני זוכר לדוגמה שאני לא זוכר במי למי השיחה לגבי מי אני שלמדתי את כל התורה כולה שלמדת חוכמה
יוונית. חוכמה יוונית.
אז הוא אומר לו, תמצא לך אז משהו ליום ולא לילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. עכשיו, מכיר, ידועה תשובה שחוכמת יוונית זה לא כל החוכמות המדעות, אלא זה רטוריקה.
נכון.
אבל התשובה שהוא נותן לו זה לגבי והגית בו יומם ולילה. זאת
נכון.
אומרת, לכאורה הוא אומר, אתה צריך ללמוד תורה
יומם
ולילה.
נכון, תורה. אחר, האם מותר, בשביל זה למשל, כדי ללמוד תורה, האם מותר לי להוציא ספר מן המדף? מותר או לא?
מותר.
אז זה לא לימוד תורה, הוצאת ספר מן המדף.
אז הנה
חינם. אבל זה צורך זה.
כל הלימוד בחוכמות שמחוץ לתורה, צריכים ללמד רק את צורך הלימוד.
אבל הם כולם נצרכות, זה משהו אומר. אי אפשר, למשל, לכתוב את מסכת חולין אם לא בקיאים באנטומיה. ואי אפשר לכתוב מלהיות בקיא בגינקולוגיה. ואי אפשר לכתוב מסכת כלאיים אם אתה לא בקיא בסוגי הזרע. איך הדומה?
ואם אני לומד חוכמה כלשהי, חוכמה חיצונית כלשהי, בפירוש שלא על מנת להשתמש בזה אחר כך כדי ללמוד תורה, אני יודע, בוא נגיד, בגיל מסוים, אני לא אצליח ללמוד תורה בנושא הזה. אבל אני רוצה ללמוד סתם בשביל הדעת.
גם תורה סתם בשביל הדעת זה לא שווה. גם תורה סתם בשביל הדעת זה לא שווה.
מה זאת אומרת סתם
בשביל? אדם רוצה ללמוד תורה כי זה מעניין.
אני
רוצה ללמוד
כי נאמר לה
שצריך להיות עיתים לתורה. משהו אחר. זה כבר מצד המצווה. אחד רוצה ללמוד תורה כי זה מעניין. זה רע מאוד.
זה
רע מאוד. זה ישפיע עליו לרעה. כי... הוא משתמש בתורה שהיא מן העליונים לשם התענוג האישי שלו. השפיל דבר עליון למדרגת התענוג האישי שלו.
מה זה כל
הפלפול שעושים? עושים למשמע ולשמע. הפלפול זה משהו אחר. הפלפול זה בשביל הרגשה הטובה. זאת אומרת, אם כבר אני לומד תורה לשמע, אז אני רוצה להוסיף לזה קצת משהו גשמקט כזה, כדי שזה נחמד. זה בסדר, זה מצד חיבת התורה. מצד החיבה. זה שעשוע, נכון. אז אם כל התורה שלך היא רק פלפולים, יש פה בעיה. אבל אם התורה שלך היא באמת תורה, ואתה מנוסף על כך, משתעשע עם פלפולים, זה בסדר. הפנים ישוע, לא, הפנים ישוע, אני מתכוון, הגדרה שלו למילתא דבדיחותא. הפנים ישוע, מה זה מילתא דבדיחותא? זה פלפול שאיננו לאמיתה של תורה. אז אולי יש ספרים מלאים מילתא דבדיחותא. טוב, מה?
מה?
לעשות רק בפלפול? לא, הפלפול, אם הוא פלפול ישר ואמיתי, אז זה בסדר.
כמה פלפולים יש שאין להם בכלל?
אליני יודע, לא ספרתי.
מקרה אתמול הרב דיבר על זה.
ארזי?
כן. בכלל ארזי, זה שאומר שלמדן אחד הגיע לגאות משינה.
אה, סיפור שמביא הרב מיימון. כן, זה היה בעל...
לא אמרת השם.
לא, בסדר, לא משנה, אז ככה. מישהו התווכח עם היוני וילנה, אמר לו פלפול עצום. אז הגאון אחר כך אמר לו פלפול הפוך. אז הוא מאוד התפעל. הגאון הרס את כל הפלפול ההפוך שהוא אמר, הביא פלפול שלישי. פלפול רביעי, בום, כזה פינג פונג עשה. כן, אתה רואה, אפשר להגיד פה מה שרוצים. בסדר, אז פלפול כזה, ודאי שזה לא נכון, אבל יש פלפול אמיתי. כלומר, זה שאדם מעיין ומתאמץ בחוכמה כדי להגיע למסקנה אמיתית, זה פלפול ישר. כן, הרי אחד הדברים ששואלים את האדם כשהוא עושה דין וחשבון למעלה, זה פלפלת בחוכמה. אז איך לפלפל בחוכמה?
שאלה אם זה דווקא בתורה, או שבן אדם מתפלפל במשוואות, או מתפלפל
ודאי שבתורה צריך לפלפל. כן, פלפולה של תורה זה דבר חשוב. השאלה היא אם זה פלפול ישר או לא. פלפול ישר ואמיתי או לא.
אבל היום הוא קורא את זה להלכה, נכון של המציך שבחם צריך להיות לבין בהכל. הרם המקובל להלכה,
חם
הסמס,
חם, בבית דין,
חם לבית בהכל, בכל
החומות. נכון, נו. אז
הוא
לוגע
את זה
משם
הכוזרי?
הכוזרי לא קרא את הרמב״ם.
הוא
רואה כבר הרמב״ם? הכוזרי נכתב לפני שהרמב״ם נולד. הוא יודע את זה מהגמרה. הגמרה זה כבר. איפה הגמרה יודעת? היא כתוב בתורה. חכמים, נבונים, וידועים. מה?
מבחינת הזה, כל הלימוד שלי בחיים, הן בתורה והן בכל לימוד, והן בחומות חיצוניות, צריך להיות לתועלת כלשהי.
ודאי.
רק למעשות ולמעשים ולחומות חיצוניות, או כדי להבין את התורה או בשביל מקצוע. עכשיו, אם כן, אז במהלך חיים שלי, בוא נגיד, לימוד מה שנקרא בשביל להשכיר הרוח. בוא נגיד, אני רוצה ללמוד סינית. שום תועלת לא תבוא לי לזה בחיים, אין סיכוי. אם כן, כשבריך.
אבל יכול להיות שאחרים יזדקקו לידיעותיך. יכול להיות שאחרים יזדקקו לידיעותיך. אם אתה במצב שברור לך מעל לכל ספק שהדבר הזה, הלימוד הזה, לא יהיה לתועלת, לא לך ולא לעולם כולו ולא לעם ישראל ולא לכלום, אז ביטול תורה, חבל לזמן. אבל אם על ידי זה אתה מגדיל אהבת השם שלך, כי אתה רוצה לדעת איך מלכותו בכל משלה ואיך ריבונו של עולם ברא את הסינית, אז אתה רוצה לדעת הכל. מצד אהבת השם, דבקות בהשם, זה בסדר. אפילו רצוי.
מה שהיום מנוסח על ידי בני אדם בתור להחכים, זה
נחשב... שעשוע אינטלקטואלי.
לא, לא שעשוע אינטלקטואלי.
אלא.
להחכים. זאת אומרת, כשאני יודע משהו, אז אני הרחבתי את עצמי, נהייתי יותר גדול.
זה טוב. השאלה, למה אתה רוצה להתרחב?
כן.
אם כי אני חושב שאתה יכול לחול.
מאותה סיבה שאני רוצה לאכול.
זו שאלה גם כן. למה אתה רוצה לאכול? זה כמו שפעם אישה אחת הגיעה אליי, אמרה לי, למה, אישה אחת אמרה לי, למה הבן שלי לומד במכון מיל? לא חבל על הזמן? אמרתי לה, כי הוא לומד את השאלות החשובות בשביל לקנות את החיים שלו. אבל האם מזה אוכלים ושותים? אמרתי לה, למה לאכול ולשתות? אמרה לי, כדי לחיות. שאלתי אותה, ולמה את רוצה לחיות? אמרה לי, כששואלים אותי שאלות כאלה, זה מפחיד.
צודקת.
בסדר, בסדר, זאת השאלה. אז גם לאכילה ושתייה. מי אמר שזה טוב לאכול ולשתות? תוכיח שזה טוב לאכול. אם יש משמעות לחייך, אם יש תועלת למה שאתה עושה, אז כדאי שתאכל ושתשתה. אם לא, חבל שתאכל. כן. בהקדמה למורה, כמובן,
שכל יתר החוכמות הם רק כחות.
זה לא, הוא לא כותב את זה בהקדמה למורה. הוא כותב את זה במכתב לחכמי לונל, ואת שאלות ותשובות פאר הדוח. כן. לא, בהקדמה למורה הוא לא כותב את זה. שהוא כותב בהקדמה למורה, הרמב"ם כותב בהקדמה למורה נבוכים ששאר החוכמות הם... זה לא בהקדמה למורה. אולי מישהו מצטט את זה. נו, אבן וקנין. הוא לא כותב שהם רק אחות, את הבחות ואופות. הביטוי הזה מופיע באיגרתו לחכמי לונל. לא קראת את זה שס. לא יכול להיות. תראה לי. מה?
בגלות למדנו תורה כי עציבי לך ציונים, אני חושב,
לא? לא, קיימנו מצוות כשמה עציבי לך ציונים.
אה? למדוות, אבל למדנו תורה.
למדנו תורה.
בארץ ישראל, בגלל שכל הקיום המצוות הוא יותר חזק, יותר ממשי, אז אם בן אדם לומד תורה, אז או שהוא רוצה לעשות נהיה רב, משהו כזה, אבל אם הוא לומד, נגיד אם הוא לומד תורה זרעים, אז הוא צריך לעסוק בזה, זאת אומרת, לא רק לדבר על זה,
למה?
צריך לעסוק בזה, הוא בכל דבר שהוא לומד,
בכל דבר כך.
אז מה סתם ללמוד בלי שום תכלס מעשי, ככה התורה היא לא באה, והיא צריכה להיות פעם מעשי.
התורה היא דבר השם, עצם הלימוד בה, זה דליקות בשם.
אבל אנחנו נמצאים בארץ ישראל.
אז מה?
זה לא מנותק, אסור לנתק את זה במציאות.
אז צריך גם לקיים את זה, זה לא חייב להיות אותו בן אדם. כלומר, אתה הולך, זאת אומרת לך לרב, האם מותר לי לקסח את הדשא בשמיטה? הרב מסתכל בספרים, האם מותר או אסור לקסח את הדשא בשמיטה? האם זה אומר שהרב צריך שיהיה לו דשא וגם הוא יקסח?
רצוי, שידע במה מדובר, אולי הוא חושב שזה מפלסטיק, אני יודע...
יכול להיות, אבל נגיד שאין לו זמן, כי אם הוא יקסח את הדשא אז גם הוא לא יוכל לסוף לך את ההלכה.
אנחנו
צריכים לעשות
דשא, לא סתם, אנחנו מדברים...
אני לא חתיכת דשא.
אה, אבל
יש סיפורי ביטויות,
נכון? הרב תיכול
מה לדבר,
נגיד, דברים
שהם
תכלס.
אחרי זה,
לוחות,
נגיד, בית
המקדש, לוחות
קורבנות
או
בית
המקדש. נו, מה, למה זה לא תכלס?
לא
אקטואלי
היום.
למה זה לא אקטואלי?
הנה,
לא שלא לומדים,
אחרי שזה לא אקטואלי.
לא טוב.
מה אתה רוצה עכשיו לשאול?
שאין
רב של סדרי עדיפויות. כמו שאומר...
כל דבר שלא.
בדברים
של
חכמות האלה,
סדרי עדיפויות. נכון. אז מה?
אין אדם ללמד עליו מקום שבו.
מדובר על אדם פרטי, אבל אדם רוצה להיות, לשבת בסנהדרין, צריך לדעת הכל, גם שלא ליבו חפץ. מי אמר שלא ישתמש? הוא לא ישתמש בדור הזה, אבל לדור הבא ישתמש. אהם בם לא יקריב קורבן אחד בחיים שלו. הוא כתב להם ללכות קורבנות. כן, למשל, כל שנה עכשיו יש איזה יהודי שעושה קורבן פסח. מה זה עושה קורבן פסח? עושה כבש במילי בארמון הנציב ושוחט אותו ומנתח אותו כדי שאנשים ידעו איך חותכים קורבן פסח בהדרכת הרב מרדכי אליהו.
איך שאוכלים הוא לא צריך ללמד אותם.
הוא סיבום נדמה לי בקרב.
הוא סיבום? יכול להיות שהוא סיבום.
כן, שלא יהיה
מחליט כל השיבום. יכול להיות שזה בעבודי. מה? חשוב לדעת. טוב. אגב, מה שאתה אומר שיש חלקים בתורה שהם מלתי נצרכים, זה לא מדויק. כשרבי חיים מוולוז'ין היה צריך לפסוק פסק הלכה אחד, הוא לא היה פוסק עד שהוא לא היה חוזר על כל השס. והדבר הזה היה לוקח לו שלושה ימים.
מה זה עין אלקטרוני?
אז עכשיו השאלה היא ככה. זה שהוא מסוגל בשלושה ימים לחזור על השס, בסדר, זה בגלל שהוא גאון, יש לו כישרונות מיוחדים. זה אשרי חלקו. אבל למה הוא צריך לחזור על השס כדי לפסוק הלכה? זאת השאלה. זהו. הלכה אחת היא מהכל ביחד. אתה לא יכול לפסוק הלכה באופן מבודד. זה קשור לכל.
גם הבית יוסף אומר שבאמת לא מצליחה לרב מי שלא מכיר את כל הרבה כי יש לו פן ארוך.
נכון.
למרות שהוא עושה פן שם ויורד ליד מה זה קשור לפן איכות שלי.
נכון. בדיוק. זה צריך לדעת הכל.
פעם הרב בנדיק תראה את זה דוגמה כזו.
שמה?
אני רוצה ללמוד על לכל בית כנסת, לכל בית הבחירה, הרב עכשיו דבר גם לי שגם שבוע אני בית כנסת לבנות אותו יותר.
אהה.
אני
אתה רואה דוגמה שזה בכלל מוכיר באיזשהו
מקום שלא
חשבת
על זה
בכלל. יש לזה השלכות במקומות אחרים שאתה רואה את זה. יפה, דוגמה. ואיך לא יהיה הדבר כן, כלומר שהחוכמות נפוצות, אם לשם קיום המצוות עצמן יש צורך בכל החוכמות האלה? כי הנה החוכמות הטבעיות, אדם מישראל צריך להם במצוות הקשורות, בעבודת האדמה, לדעת את הכלאיים ולהישמר משביעית ומעורלה, ולדעת להבחין בין צמח לצמח ולהכיר את מיניהם למען יעמדו בבריאתם ולא יתערב מין במין. חוכמה גדולה היא לדעת אם הכמון למשל הוא ממין השעורה, או השיפון ממין החיטה, או הקרבתור ממין הכרוב. וכן יש לדעת את כוחות שורשי הצמחים ומידת התפשטותם באדמה, מה מהן יישאר לשנה הבאה ומה לא יישאר, למען דעת כמה להרחיק מין ממין במקום, ומה מידת זמן לתת בין נטייה לנטייה. וכן תועלנה החוכמות הטבעיות להבחין בין מין למין בבעלי החיים לתכלית דומה, וגם לתכלית אחרת, להכיר איזה חי ארסי הוא ואיזה לא ארסי. אחרי כן באה ידיעת הטרפות, שהיא דקה מכל הידיעות אשר הוזכרו אצל אריסטו על גורמי המוות לבעלי החיים. בירותם מלמד אותנו להתרחק מאכילת הבהמה עומדת למות, והמעט אשר נותר אצלנו מחורמה זו תתפעל ממנו הדעת. זה מסכת חולין. מה?
וכל הדקה מכל הידיעות,
כמו עדינה עמוקה, דקה זה עמוק.
אז הוא אומר שכל הקטע של הטריקות זה על מנת להציל אותנו
מסום מתה. כן, מה?
כשהחשש בטריפה,
מה הגדרה של טריפה? טריפה זאת בהמה שתמות תוך שנה.
וזה אומר שאם אני אוכל אותה אני גם לא למות?
לא,
כאילו
יש איסור לאכול בהמה מתה או בהמה הנוטה למות. מה זה בהמה הנוטה למות? שברור לפי הפגם שיש בה שתוך 12 חודש היא תמות. זה איסור טריפה. עכשיו, כדי להגדיר את הדבר הזה צריך ידיעה עמוקה מאוד בביולוגיה. בסדר? זאת אומרת, הידיעות שיש בחז"ל על הדבר הזה היא יותר עמוקות ממה שמצאנו אצל אריסטו בנושא הזה.
הרב, החבר, הוא מתקדם פה לידיעה מעשית או ידיעה שבן אדם עמד מסוים?
מה זה ידיעה מעשית?
הוא עסק בתכלס. ואם זה ביולוגיה,
ביולוגיה,
אם זה...
מי אתה צריך לדעת? גם בספרים, איך הספרים התחברו?
בסדר, מישהו כתב אדם ועסק בזה, אבל אחד שהוא לומד את זה
מתוך
הספר, זה לא...
ואם מחבר הספר טעה, איך אני יודע אם הוא טעה או לא?
זה הבעיה.
לכן, אם אני בעצמי לא עסקתי בזה, אני לא יכול לדעת אם מחבר טעה או לא. אני סומך על אחרים. אז זה לא טוב, מה? הנה, כן? טוב, זה דווקא בגלל זה הוא נדפק. כן? אבל רב, כן, הלך 18 חודש, רב, כן? רבי אבא בריבו, הלך לחיות 18 חודש בין רועי צאן, כדי להבחין במומים, איזה מום עובר ואיזה מום לא עובר. ובגלל זה לא סמכו אותו לפסול בעיני מומים, בגלל שהוא ידע יותר מדי טוב, ואז אדם אחר שאיננו בקיא כמוהו עשוי להתיר איפה שזה אסור, כי הוא איננו מבחין במה שרב מבחין.
אז עניין, בהקשר באמת לדבר הזה, בוא נגיד שאנחנו במצב ש וגם בלי רב התפתחה המחקר המדעי כדי כך שאנחנו יודעים דברים שבכל זאת חז"ל לא ידעו.
נו, אז מה?
יש איזה עניין מסוים של לפסוק עדיין על סמך בורות מסוימת, כאילו שהפסיקה תהיה על סמך בורות מסוימת, כמו שעשינו עם רב. זאת אומרת, למרות שאדם שיש אחד שמומחה יותר, העדפנו בורות.
האם אנחנו נקבע של ממזרות על פי בדיקת DNA?
לא,
שאלה מודרנית. היום אתה יכול לדעת מבחינה ביולוגית אם אדם פלוני הוא הבן של אבא שלו או לא. אתה יכול לדעת. האם סומכים על זה כדי לקבוע ממזרות או לא?
זו אולי שאלה אחרת. יכול להיות שמה שנותן את הסמכות, לדוגמה, בוא נגיד, כאילו לבית דין להרוג מישהו, זה עצם עובדה שהיו עדים. ולמצלמה לא הייתה היכולת הזאת.
כן, אבל ממזרות אתה אומר את זה אחרת. לא פשוט.
לא פשוט, אני רואה פשוט דוגמה שבו כבר חז"ל העדיפו רמה מסוימת של בורות. זאת אומרת, שאם הם לא רצו לשמוע מרב את מה שהוא יודע, כנראה שהם גם כן היום, אם היו עומדים מולם כל הרופאים וכל הווטרינרים שיודעים יותר, הם היו אומרים, אתם יודעים כל הכבוד, לכו תרפו בעלי חיים, לא קשור אלינו.
יכול להיות. טוב. יש ספר שיצא מאת הרב מריה גוטל לפני שנה, שנתיים, השתנות התוואים בהלכה. יש דיונים כאלה שם, מאוד מעניין. יש פסקים שלא מתחשבים במציאות. כן, למשל, מי שפוסק שהשקיעה היא כמו רבינותם, זה לא מתחשב במציאות.
כן,
נכון.
יש פסק שהצמח
צדק אומר,
ואפילו
אם עכשיו
יודעים שזה לא
כל כך
אמיתי, כל
הסולה
הייתה
בנויה
על
ידי הסברה
מדעית
ואמיתית. כן, אחרי אלה בא ידיעת, זה עוד נמשיך. טוב.